אנחנו בפעם קודמת עסקנו במשנה של הקוברת מיתו שלושה ימים קודם לרגל. אני אחזור על לקראת הדברים. ראשית ראינו שלפי דין המשנה הרגל מבטל שבעה רק במידה ואדם קיים את עיקר האבילות, דנו שלושה ימים. מה הדין במקרה והוא לא קיים את עיקר האבילות? דהיינו קוברת מיתו פחות משלושה ימים קודם לרגל. במשנה זה לא נאמר במפורש, אם כי יש סבורים שבמשפט בהמשך רגלים מפסיקים ואינם עולים, שכאן המשנה מתייחסת בביטוי אינם עולים, היא מתייחסת למקרה של שני ימים וקובעת שהרגל אינו עולה אבל האבילות תמשיך לאחר הרגל. גם אם במשנה הספק אם זה נמצא במפורש, ראינו שזה אכן מפורש בתוספתא, שאדם שקבר את מיתו שני ימים קודם לרגל, הוא משלים חמישה ימים לאחר הרגל. המשמעות של השיטה הזאת, מצד אחד יש בה משהו קוסם, יותר ממה שנהוג היום, דהיינו נותנים לאדם אפשרות להתאבל, לא שוללים את זה ממנו. מצד שני, הצבעתי על כך, והיום נמשיך בזה כשנתקדם בגמרא, שבאותה מידה שיש לנו אולי קושי עם הרעיון ששוללים לאדם את הזכות להתאבל, צריך לשאול מה המשמעות של פוז שעושים לאדם המבילות, האם הדבר הזה הוא אפשרי או מה טיב הדבר הזה. ראינו כבר בברייתא בתוספתא שזה יוצא קצת בלבול מערכות, כי מצד אחד ניחום האבילים מתקיים במהלך הרגל, אבל אחר כך הוא יושב איזו שיבה חלקית כזאת, זה גם איזה צ'ון, זה גם משהו לא פשוט, כן? רגע, צריך להבין שהאופציה השלישית, שהיא לשבת שיבה ברגל עצמו, זה בכלל לא עולה על הפרק מבחינת מקורות חז"ל. זו אבלות עם הפסקה, פועז, או אבלות שנפסקת. עמדנו בעריכות באותו שיעור, ואני לא אחזור על הכל, על שאלת הנוסח במשנה, אם גורסים בטלה הימנו גזירת, או בטלו הימנו גזרות. באותה מידה עסקנו בפרשנות של הביטוי להפסיק ולא לעלות, אם להפסיק הכוונה לבטל או אם הכוונה פז, הפסקה. אני רק רוצה להוסיף לדברים שנאמרו באותו שיעור, שבפירוש רש"י מהדורת קופפר הוא מביא פירוש שרואה את הביטוי מפסיק במשמעות של פז, של הפסקה, בדומה לרש בן היתום שראינו באותו שיעור. מהקצת שהצלחתי לגרד מי היה רש בן היתום, אז הוא היה יהודי שמקום מושבו כנראה בדרום איטליה, ולא יודעים עליו יותר מדי. אבל בכל מקרה אני חוזר לדברי רש, תשמעו פירוש מדהים. כל הפירושים שראינו בשיעור הקודם הניחו שהביטוי רגלים מפסיקים הוא סב על הקוברת מיתו שלושה ימים קודם לרגל. ולכן אתה אינן עולים, צריך לחתוך אותו ממנו ולפרש אותו. או שהכוונה שני ימים, או הכוונה במקרה שהוא מת ברגל עצמו. עכשיו אני מקריא לכם את הפירוש השני שמובא ברש"י, והוא כותב כך. לשנה אחרינה, הרגלים מפסיקים, שאם לא נהג אלא שני ימים, מפסיקים. ומילים מאוד פשוטות, בניגוד לכולם, את הביטוי רגלים מפסיקים הוא מפרש לא כמוסב על מקרה של קובר מתו שלושה ימים, אלא על מקרה של קובר מתו שני ימים. כי איך הוא מפרש את הביטוי מפסיקים? במשמעות של הפסקה, פז. כך הוא מפרש אותו. ולכן הביטוי רגלים מפסיקים פירושו, זה צריך להיות מוסב על שני ימים. אז מה זה ההמשך ואינם עולים? אז הוא מפרש ואומר ככה, ואינם עולים דלה לנהוג, דוודאי נהוג, והיינו דאמרינה לקמן, איידי דתני סייפה אין עולים, דהתם לא אפשר בלא עולים, ההכי תנא רישא עולה, ומאי עולה עולה לחשבון שבעה, ולא דמי אך עולין לעולין דרישא, ולא הבי עולין לחשבון שבעת ימי אבלות, אלא הכי הוא עולה, מסלק ממנו אבלות, ואין מפסיק לעולם, אלא לאחר הרגל נהוג. התחביר לא מאוד ברור, הבנתם? לא הבנתם. באמת זה קצת קשה, לכן תודה שיש לנו פה הערות של המאדיר למטה, כן, והוא מפרש, ותסתכלו אחר כך, זה גם כתוב במילים, שהוא בעצם דבר ראשון טוען שהמילה עולה בשבת, אין לה אותה משמעות כמו עולה ביחס לרגל. זה נאמר במפורש, וביחס לשבת עולה הכוונה שסופרים אותו כאחד מימי השבעה, ביחס לאבילות לא ניתן לפרש ככה, שכן הוא איננו אחד מימי השבעה, והוא מפרש שאינם עולים הכוונה, עולה מלשון ביטול, הוא מפנה פה למשנה ביבמות, ששם נאמר עיגול בעיגולים עולה, ופירושו שלא עולינו, שאין לבטל ממנו אבילות להפסיק לעולם, או בלשון אחרת, הביטוי מתפרש בצורה הבאה, במקרה שהוא קובר את מיתו שני ימים קודם הרגל, עושים הפסקה שהכוונה שזה לא מבטל את האבילות לגמרי, אינם עולים, אלא לאחר הרגל מה נעשה?
נמשיך
אותו. ואז בעצם זה יתברש כביטוי אחד. עושים פרס וזה לא מתבטל. למה? כי זה יחזור אחר כך. אז פה מבחינת הפירוש רק אני מעיר שיש לנו פה בעצם שני ראשונים. פירוש השני הזה בא מיוחס לרשי, והרש בן היתום, שהצד השווה שהם מפרשים את הביטוי, מפסיקים לשון פז, לשון להפסיק בין שני דברים, ולכן הם מסיבים אותו על מקרה שלדעתם עושים רק הפסקה של האבלות במהלך הרגל עצמו. רשי מדבר על שני ימים, החידוש שראינו בפעם קודם בדברי רש בן היתום היה שאומר את זה אפילו על, על שלושה ימים, כן? אם כאמור, הדעה הרווחת היא, שמפסיקים הכוונה שזה מבטל, שזה חותך, זה חודל, לכן מפרשים את רגלים מפסיקים כמוסב על שלושה ימים. כפי שראינו בפעם קודמת, יש קשר ברור גם בין השאלה הזאת לבין השאלה האם גורסים גזירות או גזירת. כי לכאורה הביטוי גזירת שיבה מתפרש שהשיבה התבטלה, הופסקה, לעומת זאת גזירות שיבה, וככל הנראה מתפרש שהגזירות של השיבה הם עוצרים אותם, אבל השיבה עצמה לא הסתיימה. כן? וכאמור, הדברים האלה, הנוסח של המשנה עומד ברקע הדיון בתחילת סוגיית הגמרא. שם הגמרא אומרת, אמר רב, וראינו שהנוסח בכל כתבי היד הוא גזירות בטלו, ימים לא בטלו, דיינו הבסיס לסוגיית הגמרא הוא הידיעה, העמדה המדויקת גם של נוסח המשנה וגם של נוסח הגמרא. אנו רב גורס במשנה גזרות, ולכן רב אומר, אז הימים לא בטלו, דיינו, ככל הנראה השיבה, ככה הייתי חושב, היא לא הפסקה, וכן אמר אבונה, גזרות בטלו, ימים לא בטלו, ורב ששת אמר, אפילו ימים לא מבטלו, וראינו שבנוסח כל כתבי היד, מה תפלא רב שישה בבית רבידי, למה הכוונה? כלומר, למה הכוונה שזה לא בטל? ועל זה באה התשובה, ימים לא בטלו, שאם לא גילח ערב הרגל, אסור לגלח אחר הרגל. כן, וזה הגמרא מביאה הראיה מברייתא, והתניא, הקוברת מתו שלושה ימים קודם לרגל, בטלה ממנו גזירת שבעה, שמונה ימים קודם לרגל, בטלה ממנו גזירת שלושים, ומגלח ערב הרגל. אם לא גילח ערב הרגל, אסור לגלח אחר הרגל. פה אני קצת ארחיב בדברים שראו פעם קודמת. מה שבעצם נאמר פה, ולשון הגמרא כולו מוסב על שלושים. פרי שמתם לב, מדובר פה על, על גילוח. באמת יש הרבה מאוד ראשונים שמצמצמים את כל הדיון בסוגיה ל-30 ולא ל-7. למעט התוספות פה, בדיבור המתחיל, שאם לא גילח, מיד נקרא אותם, שהם מאירים שלכאורה הדברים צריכים לאמר גם על, על שבעה, אבל למשל תסתכלו ברש"י על הדף, כן? רש"י על הדף אומר, זה רק 30 בטלו, אבל ימים לא בטלו. 30 יום לא בטלו, עדיין תלויים ועומדים. הוא מקפיד לציין שמדובר על, על 30. כן, מה הייתה אם הימים לא בטלו? כלומר, באיזה עניין לא בטלו ימים? שאם לא גילח ערב הרגל, דחי בטלו, גזירת 30. והיא באה אליי לגילוחי ערב הרגל ולא גילח. ומי שלא ישתכנע הוא ממשיך. אסור לגלח אחר הרגל כל 30 יום. את הכל הוא מסביר על, על 30. וזה גם ברור למה, זה גם בגלל לשון הגמרא, שדיברה דיברה על גילוח, ולכאורה זה לא, לא די בזה, ושיש פה יסוד שלפחות במסגרת השיטה הזאת בגמרא, היא מבחינה בין שבעה לבין, לבין שלושים. וההסבר מאוד פשוט, כן? למה, מה זה כל הדין של שלושים? אז עמדנו בפעם קודמת על כך, שבעצם אין שום סיבה שרגל יבטל שלושים. אין שום סיבה שהוא יבטל אותו. מה הבעיה שאדם ינהג את איסורי 30 וימשיך מה? ויחגוג את הרגל. הרי רוב איסורי 30 הם אסורים ברגל. אז אמנם הרמב"ן מלמד אותנו בתורת האדם, זה מצוטט בטור, מובא בשולחן ערוך, שברגל הוא אסור לגלח או לכבס, לא מדיני רגל האבל, אלא מדיני 30, כמובן בקובר מתו, בתוך שבעה מגיע הרגל. ואין לו את הקולות של רגל, אלא רק זה מדיני אבלות. אבל הדבר הפשוט הוא שאנחנו, אתה רוצה להסביר? סתם משקפיים, לא. בכל מקרה, הדבר, אתה יודע כמה דברים גדולים קרו בעולם, אחד שירים נגד זבוב, כן. בכל מקרה, הדבר הפשוט הוא שרגל לא סותר 30. בעוד ששבעה סותר 30, רגל לא סופר. יתרה מזאת, נראה את זה בהמשך הסוגיה, הרגל מספר למניין ימי ה-30, כאשר הוא לא מבטל אותו. אז מה זה בעצם כל הדין של הקובר מיתו, 8 ימים קודם לרגל, בטלו ממנו? אז פה באה תשובה מאוד יסודית של רב, והיא אומרת הדבר הבא, הרגל לא מבטל 30. אבל בערב הרגל, מה אומרים לאדם שהוא ב-30? למרות שאתה ב-30, לך תתכונן לחג. לך לספר. לך לבית המרחץ. לך תתכונן לחג. עכשיו, במידה והוא הלך, הסיבה שה-30 בטלים מאליהם היא סיבה פשוטה, ונראה אותה היום במהלך הלימוד בהמשך. כי 30 בנוי על הצטברות של תקופה קבועה רציפה. אין טעם, ברגע שאדם מתגלח באמצע ה-30, נגיד, אני ממשיך ב-30. מה שייך להמשיך ב-30 כשאתה מסופר? כשאדם מסתפר, התספורת מחזיקה מעמד. לא מדבר על גילוח. גילוח כמה זמן מחזיק מעמד?
תלוי.
אתם יודעים שהיום האופנה, מי שיש לו בן מתבגר וזה, יודע מה האופנה היום של החתנים? לבוא לחתונה, לא מגולחים. ראיתם את זה? עליתי איזה חתן השנה, אז אני כבר למדתי מהרב עמיטל, צריך לתת להם הוראות ודברים מאוד פשוטים. אמרתי לו, לך תתגלח לפני החתונה שלך. אז הוא אמר לי, ככה היא ביקשה שאני אבוא. אמרתי, טוב, תבוא ככה. אבל איך שהדור שלנו, פעם הייתי מגולח גם, אבל איך שהדור שלנו... לא היה מעיז לבוא לעבודה, לבוא לדייט, ככה. הם ככה, הם באים לחתונה שלהם. משהו השתנה אצלם בהגדרה. אבל אני רק חוזר, בעולם של חז"ל, שגילוח, אין הכוונה גילוח יומיומי. אלא גילוח זה לסדר את הזקן. זו לא פעולה שנעשית כל יום. כן, הפרק הזה, הרי מה המסגרת שלו? כי בכל המועד, חכמים אסרו לגלח, באיזו סיבה? כדי שייכנס לחג שהוא מגולח, כדי שילך לספר בערב אחר, כן? ומזה יתגלגל שכל בחורי הישיבה מסתובבים לא מגולחים בחול המועד, כן? זה לא הזמן לזרוף פה באף אחד. אני רק אגיד שבוצ'ר משה פיינשטיין נתב תשובה מאוד ידועה שמותר להתגלח היום בחול המועד, כמובן למי שיתגלח לפני אחר, כן? אבל בינתיים עדיף שלא. סבי הרב סבר שזו חובה הלכתית גמורה להתגלח בחול המועד. אני אומר, הפתרון הכי טוב לבעיה, תרד לזקן. אבל כל אחד איך שהוא רוצה. ואני רק אגיד, גילוח הוא לא פעולה יומיומית. אבל ברגע שאדם גילח, עד שהוא יראה לא מגולח בעולם של חז"ל, לוקח זמן. כמה זמן לוקח? נראה בהמשך הסוגיה. לוקח? שלושים. ככה הגמרא אומרת. וממילא, אם אדם בערב הרגל גילח, אין טעם מה להגיד לו. אז עכשיו תמשיך 30. למה? כי אין איזה משמעות, אין איזה ביטוי. אני מוכן גם לקחת על עצמי שהדין השני של 30, של כביסה, גם הוא בנוי ביסודו של דבר על הצטברות. לנו, במילים מאוד פשוטות, ה-30 בנויים על כך שהם רצופים. אם עלתה השאלה, אם אפשר לעשות פאז באבלות, מבחינת דברי רב, היסוד של המשנה שבטלו ממנו גזרות 30, כל היסוד הזה מה מניח? שב-30 לא שייך לא שייך פרז. הדין שבטלו גזירות 30 הוא לא כי רגל סותר את 30. אלא כי בערב הרגל אומרים לאדם גם ב-30 לך תתכונן לחג. ובמידה והוא אכן התכונן לחג, אז מה נאמר? ממילא 30. זה נעלם, איך נחזיר אותם? אני נראה מגולח, מסופר או לא? לפני שבועיים. עוד מעט יבוא לי. אבל לא, אבל אין טעם. אבל אם האדם לא התגלח בערב הרגל, אז כאן אני אומר, בניגוד למה שכתוב בתוספות פה ועוד ראשונים, שזה כנס, כי אתה ילד רע, אני חושב שהיסוד הוא מאוד פשוט. אין שום סיבה ש...
שלא ימשיך, כי שלושים באמת לא נסתר על ידי, על ידי הרגל. לעומת זאת בשבעה, לפי שיטת המשנה, יש לנו ראיה מאוד פשוטה וברורה ששייך פז באבלות שבעה. כאן הוא לא בנוי בהכרח על תקופה רצופה. מה הוכחה הפשוטה לזה? הדין של קובר מתו פחות משלושה ימים קודם לרגל. הרי מה הדין המשנה במקרה כזה? שהוא עושה הפסקה ואחרי הרגל הוא ממשיך. ובלשון אחרת, איסורי שבעה או דיני שבעה, קיומי השבעה, כל אחד שיבחר את הביטוי שנוח לו, לפי תפיסת המשנה לא חייבים להיות ברצף, אלא הם יכולים להיות קטועים, מקוטעים. אתה צריך לנהוג שבעה ימים את הניוגים האלו. ואם כך הדבר, ההתעסקות, אם נאמר, בטלו ממנו גזרות שבעה, לפחות התפיסה כאן אמרה, על שבעה אנחנו לא אומרים את זה. דיינו, בשבעה הדבר הזה לא נתפס. בשבעה נאמר דין אחר לגמרי. ומיד נראה אותו באבא שאול. מה הדין שנאמר? במידה וקיימת את עיקר השבעה, אתה לא חייב להשלים את כל התקופה. אז הרגל יחדול אותו. אבל השבעה כנראה שונים מהותית משלושים. מי שהתלבט פה בעניין זה התוספות. בדיבור המתחיל שאם לא גילח ערב הרגל, הם אומרים כך, ונראה לי, דו הדין לא קיבס ולא רחץ ערב הרגל, שזה כאמור דיני שבעה. לא, היום נהוג להחמיר שרחיצה הוא אסור גם בשלושים. נדבר על זה כשנגיע. במקרה הדין רחיצה זה דין של שבעה. כשתוספות אומרים לא קיבס ולא רחץ ערב הרגל, אז הם מדברים גם על שבעה. בעצם הם מעלים פה דעה שגם על שבעה, אם הוא לא ניצל את ההתר ההכנות לחג, אז השבעה תמשיך לו. אם מותר לרחוץ ולחבס, אני קורא אותם, ונראה לי, דו הדין אם לא קיבס ולא רחץ ערב הרגל, אם מותר לרחוץ ולחבס מבערב יום טוב ולא קיבס ולא רחץ, לא יחבס ברגל. ואז תניחה, עד הקטני, גזירת שבעה בטלו, הימים לא בטלו. כלומר, הם אומרים, הרי לשון המשנה היא אחידה, כתוב גזירות הן על ימים, הן על שבעה והן על שלושים, אז למה לא להסב את דיון הגמרא גם על שלושים וגם על שבעה? ומי הוא קשי עליו לכמר בסמוך, פה הם מצטטים את דברי אבא שאול שמיד ניגע בהם, שכשם שמצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה, אפילו לתנא קמא דמבטלת אפילו ימים, שמביא אבא שאול ראיה למצוות שלושים שבטלו לגמרי אפילו ימים. הרי אם אני אומר ששבעה ושלושים הם אותו דין, אז איך אבא שאול מביא הוכחה משבעה ל-30, הרי הם אותו דבר. כל ההוכחה היא, אתם מבחינים בין 7 לבין 30, אז אני מה עושה? משווה ביניהם. אבל אם אין ביניהם הבדל, אז איך אתה לומד באחד על השני? כן, התוספות אומרים, המשך הסוגיה, מדברי אבא שאול, עולה לכאורה בבירור, שהיה ברור שביסוד הדין יש הבדל ראשוני שמבחין בין 7 לבין 30. ואז הם ממשיכים, והרין פרש דווקא לא גילח, אבל לא קיבס, לא. למותר לחבס, אפילו לא קיבס שהוא צורך גדול יותר. אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, אבל השאלה היא למה הם נתפסו דווקא לגילוח. פה מבדילים בין גילוח לקיבוס. בעצם אומרים, אפשר להגיד לך להמשיך לא להתגלח, אפשר להיות לא מגולח. אבל אנחנו לא נפעיל את השיקול הדעת הזה על כביסה, מהסיבה שזו תביעה חזקה מדי מהאדם, ואין נראה לי טעמו. ואם הוא צורך גדול, כל שכן שיש לנו לקונסו. ופה רואים מפורש את תפיסת התוספותי שמדובר בכנס. ושלא עשה קודם הרגל ונכנס ברגל. לפרש הקונטרס זה מפרש לכמן, שאם חל שלישי להיות ערב הרגל שאסור ברחיצה עד הערב זו, עד שחשיכה, אנחנו מיד נראה את זה גם כן. אם כן לא שייך לקונסו, באמת שלא רחץ ולא חיבס, ואם כן ימים לעניין מי לא בטלו גבי שבעה. מי הוא יש לומר, אם לא רחץ ברגל, אסור לרחוץ אחר הרגל. פה הם מציעים איזה פשרה, איזה פתרון, שאפשר להגיד שגזרות בטלו, ימים לא בטלו, כמוסב על שבעה. ומה אנחנו נאמר? אמנם ברגל אנחנו נתיר לו לרחוץ, אבל מתי אדם כזה לא נתיר לו לרחוץ? לאחר הרגל. למרות, יש פה משהו קצת משונה, למרות שהרי מה קרה לשבעה, כתוב שהיא בטלה, אבל בעצם האמירה, הימים לא בטלו, אז היא לא בטלה, כלומר כאן יש דעה, שזה נאמר גם על שבעה, אפילו בקובר מתו שלושה ימים קודם לרגל, שאם אדם לא ניצל את ההיתר להכנות לרגל, אין שום סיבה מה להעניק לו, אבל שימו לב, זה שונה ממה שאני תיארתי קודם. אני עבדתי עם השאלה, אם אפשר פאז או אם אפשר פאז. אם זה יכול להיות, אם זה חייב להיות רציף, תקופה רציפה, כי כל התקופה הזאת בנויה על ההצטברות שלה, על הרצף שלה. או האם זה ניתן להפסקה, תוספות מדברים במובנים אחרים לגמרי, זה בנוי על שיקולי מדיניות של קנס. דהיינו, אם אומרים לך רגל, לך תתכונן, הוא לא ניצל את זה. אז מה נגיד לו, למה שנוותר לך על שאר ימי השבעה? אז תמשיך אותם אחר כך. למה? כי לא מגיע לך את הכלל הזה, כן? אז זה בא ממקום אחר לגמרי. עכשיו הם ממשיכים ואומרים, ועוד יש לומר, אגב, דנקת סיפה גזירת, נקת בריש הגזירה. וגם בעצם מה הדעה הזאת אומרת? שאכן ראוי להבחין בין שבעה לבין שלושים, למרות שהמשנה מה נוקטת? באותו לשון. כי לא, אחד אגב השני, אני הייתי מתרגם את זה למילים אחרות, לאמיתו של דבר, מה שלפי הדעה הזאת היה ראוי לגרוס בלשון המשנה, שביחס לשבעה לגרוס בטלה גזירת שבעה, וביחס לשלושים לגרוס בטלו גזירות שלושים. ככה היה ראוי לגרוס, רק מה מכוח הגיהוץ שמשווה את הנוסח, אז הרי שנשנתה בתבנית של הסיפה. אבל לאמיתו של דבר, פרק אני מקבלים את העמדה, שנמצאת כאמור במיוחס לרש"י ובעוד ראשונים, שראוי להבדיל בין 30 לבין 7. ועוד נראה לי דרי שאחי פירושו, שלושה ימים בטלה גזירת 7, שני ימים לא בטלה גזירת. מכל מקום פירוש אמת, מדקאמר בסמוך, שכשם שגזירת 3 מבטלת גזירת זין, משמע שזה פשוט פיל אותה נקמה, וכולי וכולי, וקצת חוזרים על עצמם. יש לנו פה אם כך בתוספות דיון עם שתי דעות, האם הדיון של הגמרא מוסב גם על 7, או רק מוסב על 30. הדעה רווחת בראשונים, שאת כל הדיון של הגמרא צריך לצמצם ל-30, וכאמור, יסוד התפיסה שיש כאן הוא ששבעה ניתנת להפסקה, לעומת 30 שהם צריכים להיות תקופה רציפה. כן, וזה מביא אותנו לדברי אבא שאול. שאבא שאול מבקש להקיש בין אחד לשני. לנו אבא שאול מבקש להשוות בין 7 ל-30, ואומר כך, אבא שאול אומר, וזו הראיה המרכזית של תוספות, ואותה דעה שצריך להבחין בין 7 לבין 30. מה אומר אבא שאול? אבא שאול אומר, מותר לגלח אחר הרגל, שכשם שמצוות 3 מבטלת גזירת 7, כך מצוות 7 מבטלת גזירת 30. או בלשון אחרת, הוא מודה שמעיקר הדין באמת היה ראוי, שמצוות שבעה לא תבטל את גזירת 30, אלא רק את גזירות 30. ואם אדם לא גילח, מה לכאורה היינו אמורים לומר?
תמשיך.
תמשיך, לא לגלח. אבל היות, ויש פה מגמה להשוות את שבעה ל-30, והיות הוא בשבעה, כמו שננסה להבין, למה בשבעה זה כך? אבל היות הוא בשבעה, מה הדין? שהוא מבטל לגמרי, אז גם ב-30 לדעתו הוא מבטל לגמרי. מה שנאמר פה במפורש, כן? אלה כן קצת עושים לוליונות, כמו שהיה בתוספות, שממש נאמר כמעט במפורשות, שביסודו של דבר, ביסוד הדין, היה מקום להבחין ביניהם לולי הרצון להשוות את הדינים. עכשיו, מה ולמה באמת, או מניין לו, שגזירת מצוות 3 מבטלת גזירת 7? אז כאן, לכאורה, יש לנו הסבר מאוד פשוט לדבר הזה. כן, בבקשה.
אולי זה גם קצת כיוון של קל וחומר, כאילו אם 3 מבטל 7, אז בדי, כאילו, אם משהו יותר חמור מתפטר, אז עם שלו יתפטר משהו יותר קל.
אותו.
אני אומר, כאילו, אם השבעה שיותר חמור מתפטר, אז עם שלו יתפטר 30 שיותר
חמור. כן, אבל אתה כבר יודע שהשאלה הרבה מאוד פעמים היא לא מה חמור ומה קל, כמו מה אופי התקופות האלה. בעצם, מדברי הגמרא עולה שאולי ניוגי שלושים, זה לא שהם חמורים יותר או קלים יותר, הם פשוט שונים משבעה. אני אתם אומר זה בצורה הכי פשוטה, שבעה היא תקופה של איבוד רגשות, של הפגנת אבלות, אתה צריך 7 ימים להפגין את זה. שלושים, כל הניוגים שלו הם ניוגי הצטברות זמן, אין טעם לדבר הזה כשהזמן לא מצטבר, כן? הוא גם, הוא במהותו, הוא לא סותר, כן? אבל בכל מקרה, מה שלא יהיה, עכשיו כאן, מה באמת לכאורה המקור לכך, או הביאור, מה אין הביטחון שמצוות 3 מבטלת גזירת 7? מה אין הביטחון הזה שהוא מבטל לגמרי? שממנו אני יכול ללמוד גם על 30? התשובה היא מאוד פשוטה, והיא גם מלמדת כמה היקש הזה בעייתי, וזה לא מקרה שראשונים לא הלכו להסבר הפשוט שאני הולך לתת, אלא חיפשו קצת הסברים אחרים, אבל זה לבד, מה יצא פה? תסבוכת שלמה, ואני אסביר למה הכוונה. מה הסיבה והביטחון שמצוות שלושה מבטלת את כל גזירת שבעה? לא רק אומרים, עכשיו כמה ימים. רגע, אני יודע שזה ככה, בגלל הניגוד בין שלושה לשניים. אני יודע, זה בוודאות. כלומר, בשלושה, מה באמת העדין? שבאמת זה חודר, זה מפסיק. אבל למה זה מפסיק? כבר הסברתי את זה בתחילת השיעור, למה זה מפסיק? כי עשית את זה. בוא נבין את ההבדל העצום בשפות, כן? מה הסיבה שמצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה? כי קיימת את עיקר האבלות. אז למה אנחנו אומרים, אז אל תעשה את שאר האבלות? כי מבחינתנו זה כבר עשית. כבר עשית, כן? אבל בשלושים הרי זה לא ככה. הרי בשלושים אף אחד לא אומר לבן אדם בשלושים שכשתלך לספר בערב הרגל, קיימת את עיקר השלושים. מה קיימת את עיקר השלושים? אלא מה? הדין הוא שבערב הרגל, אני חוזר על הביטוי, לא רגל דוחה שלושים, אלא בערב הרגל שולחים אותך להתכונן לחג. זה הגדרה הלכתית. אבל זה בכלל דין אחר לגמרי מאשר שבעה. אז ליצור הקש ביניהם הוא מאוד, הוא מאוד בעייתי. כל הסיבה שגזירת שלושה מבטלת מצוות שבעה, זה כי קיימת את מצוות השבעה בעצם. לכן אומרים, אז אין טעם לחזור לזה. ואם לא קיימת, אין אחרי, מה אנחנו רואים? אני חוזר עוד פעם. מה רואים מהקובר מתו שני ימים קודם הרגל? שהרעיון שיהיה פה, אז הוא מקובל עליהם. זה לא רעיון שהם לא מכירים. אז למה הם לא אמרו אותו בקובר מתו שלושה? לא כי לא יכול להיות פה אז, אלא כי קיימת ולא מחזירים אותך. זאת הסיבה. כן? אני יכול להגיד גם שבראשונים, בעיקר ברמב"ן זה מופיע, נראה את זה בעזרת השם בשיעור הבא, הרמב"ן מעריך בכך, שיות וכל רגל הוא בין כמה ימים, שבעה ימים, וכל השבעה הוא שבעה ימים, אי אפשר להגיד לך, כאילו, אתה בעצם השלמת את השבעה בשבעה אחרת, אין טעם לחזור לזה, כן? ממש בתנאי אחד, שקיימת אותו. ולכן ברור שברגל, סליחה, מצוות שלושה, שמבטל את גזירת שבעה, הוא מבטל לגמרי, אבל מהסיבה הוא מבטל, כי כבר עשית את השבעה בעצם. אבל בא אבא שאול ואומר, אותו הדבר, יהיה גם במה?
בשלושים.
הוא יהיה גם בשלושים. זה לא כל כך פשוט, כן, בבקשה.
הביטוי, השלושה ימים, הכל של השלושה ימים בשבעה, יש לו עוד ביטוי או רק לגבי...
יש לו, אתה לא היית שיעור קודם, נכון?
לא.
בסדר, אני לא נוזף בך, אני רק אומר, אני דיברתי על זה בשיעור הקודם.
יש לו עוד ביטוי.
אני אגיד רק מבזק מאוד קצר, כי אתה לא היחיד שלא היה בשיעור הקודם. שראינו שזה נוגע לדיני איסור שאלת שלום, לגבי איסור מלאכה יש דעות שהוא מוגבל רק לשלושה ימים, לגבי תפילין יש דעות שזה עד היום השלישי, יש איזה השלכות בדיני ניחום אבלים, שלושה ימים לבכי, ארבעה להספד, כלומר, זו תקופה מורכבת. בעצם המילים האחרות, השבעה מורכבת משתי חוליות, היא לא מורכבת מחוליה אחת, התלבטנו בשיעור הקודם, האם זה שלושה ועוד ארבעה, או האם בעצם השלושה, באמתו של דבר חצי מהשבעה. כי השבעה בעצם תמיד מורכב בהגדרה משישה ימים ושבת. אז אולי שלושה או חצי. כמו שאנחנו מכירים מאוד מקומות, שלוקחים שלושה ימי שבוע, זה חצי שבוע, מבחינת התפיסה של חז"ל. כי השבוע בנוי גם משש ועוד אחד, כן? אז, אבל יהיה הדבר אשר יהיה, אני אומר, הפירוש הכי פשוט, הוא שבכלל זה עולמות שונים. כלומר, מאוד ברור למה חכמים לא קיבלו את ההיקש הזה. פה מדובר על אדם שנחדול את השיבה, הוא קיים את השיבה. פה מדובר על אדם, לא אומרים עליו, קיימת את השלושים. לא אומרים את זה, אבל הוא לא קיים את השלושים. אלא אומרים דבר אחר, אתה חייב להתכונן לחג, אז אם התכוננת לחג, אם אלה, אין שלושים, הם נעלמו. אבל אם לא התכוננת לחג, אז השלושים יכולים להמשיך. ההיקש הזה לא פשוט, ובאמת, זהו כנראה הסיבה שכל מיני ראשונים חיפשו הסברים אחרים. פה למשל, תסתכלו ברש"י על התאר, הוא מפרש איך שפרשתי. דחי קבר מתו שלושה ימים לפני הרגל, אינו יושב לך רגל כלום. הוא כמעט אומר את הפירוש הזה. למדתי ברש"י שמדורת קופר, הוא כותב ככה, איך הדנהג שלושה ימים אבלות קודם הרגל, מבטלת גזירת שבעה, דעת המלאכה למימה גילח ולא גילח, דעה ודאי אסור לגלח. אנחנו מיד נלמד את זה. מה עושה אדם שרגל חודה לו את השבעה? מה עושה אדם כזה? ממתי מותר לו להתחיל להתכונן לחג? אז כאן הדין והדעה, לפחות של רש"י, שאין לו שום היתר בעיה ברגע להכין כלום. לא לרחוץ, לא לחבס, מיד נלמד את זה. ועל רקע זה, אומר רש"י, ברור שאדם שהוא מצוות שלושה, מבטל את גזירת שבעה, מדובר שהוא לא עשה שום פעולה בערב הרגל. אז מבינו אני לומד בשלושים, שמה בעצם אנחנו בודקים פה, האם בערב הרגל אתה גילחת או לא. אז על זה בא הרצבה, ואומר, אני לא מצליח להבין שום דבר ממה שאתה אומר. מאיזה סיבה, אומר הרצבה? כי איך למדים אפשר מי שלא אפשר? מה הסיבה שהיהודי ההוא במצוות שלושה לא גילח? כי אסור לו. אבל בערב הרגל הרי היה מותר לו. עכשיו, בשפה של תוספות, את זה ראוי לקנוס, ואת זה לא ראוי לקנוס. בשפה שלי, זה הרגל דוחה, וזה ערב הרגל דוחה. כן? מה אתה בכלל משווה אותם? כן? ולכן, הרצבה אומר קצת אחרת, זה לא מגילוח, אלא אחי פירושו, אני קורא את לשון הרצבה, שכשם שמצוות ג' מבטרת גזירת ז', כי בג' אינו רוחץ, כי דאמרינה לקמן שאסור ברחיצה עד הערב, כלומר עד הלילה, כי דפרש רש"י ז"ל ורבינו יצחק ז"ל, ונמצא נכנס לרגל כשהוא מנובל על כורחו, וגם בתוך הרגל אם לא רצה לרחוץ הרשות בידו ואין מחייבין אותו, כך עניין למד, הרגל מפסיק אף מי שהיה יכול לגלח. עכשיו הוא לא מאוד שונה מרש"י, הוא פשוט במקום לומר על גילוח, הוא אומר אותו על רחיצה, אבל בסופו של דבר אפשר לחוש שההקש שאבא שאול עושה הוא לא כל כך פשוט. זה מה שאני אומר, הוא לא כל כך פשוט. ובמילים אחרות, לאור הניתוח הלמדני שנעשה פה, היה בהחלט הרבה מקום לקיים את תפיסת היסוד של חכמים שמבחינים בין הדין שמצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה. אני חוזר, הסיבה היא כי קיימת את זה, לכן זה מפסיק לגמרי. זאת הסיבה שהוא מפסיק לגמרי, לעומת שלושים, ששלושים לא מבטל, רגל, סליחה, לא מבטל שלושים, רק לגמור את המשפט. רק קיבלת הוראה להתכונן לחג, ולכן אם התכוננת לחג, ממילא אי אפשר להמשיך את השלושים, אבל אם לא, אז תמשיך. בא אבא שאול ואומר, אני משווה. כן, בבקשה, רב מנחם.
ההקש והגמר מהנביאים של חג השבועות, איך אתה... איך אתה מרחיב את ההסבר שלך שהשיבה גלם את השיב של החג גלם את חג השבועות, זה יום אחד.
ניגע בזה בשבוע הבא, כי זה עולה במשנה, זה עולה במשנה, יש מחלוקת תנאים, מבצרת כרגלים.
אבל הסברה שאתה חוזר עליו נופל.
לא, אז הרמב"ן אומר זה בול הדיון במשנה, אז בוא נגיע לזה בשבוע הבא. בסדר, אני אומר, עצרת הוא באמת נדון מפורש בתנאים.
בסדר, אני יודע.
וגם ראש השנה יום הכיפורים, זאת אותה השאלה, ראש השנה ביום הכיפורים, כמה ימים הם? אחד או שניים, גם את זה נבדוק, זה בשבוע הבא, אם נספיק, כן? בכל מקרה, אבל תראו, הגמרא כאן מעלה, ופה עצרנו בפעם קודמת, הגמרא פה מעלה עוד מחלוקת בין אבא שאול וחכמים, וכאן ביקשתי שנחשוב באיזה מידה יש קשר בין המחלוקות. כן, ומה נאמר פה? אבא שאול מתבטא כשם שמצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה, כך מצוות שבעה מבטלת גזירת שלושים. בעוד שהמשנה על מה מדברת?
שמונה.
זה שאלת הגמרא. והשבעה, והענן שמונת נען, אומרת הגמרא, כסבר אבא שאול מקצת היום כחולו, ויום שביעי עולה לו לכאן ולכאן. וכאן, בואו רגע ניתן את הדעת לכל הדין הזה שמקצת היום כחולו, מתי הוא נאמר? אתה שאלת אותי קודם, כן? מתי הדין הזה נאמר? אז אני ברשותכם אביא מתחום הלכתי קצת שונה, אבל עניין דומה, מושג שמאוד ידוע בשם רב חיים. חשבתי שהוא נמצא באסטנציה, לא מצאתי, אבל אני שמעתי את זה מרבותיי, כן? וזה מתי עביד הדין שרובו ככולו? פה בשם רב חיים מאוד מאוד מפורסם, שבמקום שיש דין של שיעורים, לא שייך לומר רובו ככולו. אני אסביר למה הכוונה. אומרים לך שלולב צריך להיות ארבעה טפחים. מה תגיד, שאם יש לי שלושה טפחים, זה הרוב של ארבע, אז יש לי ארבע? אמרו לך להביא ארבע. כן? אומרים, כשאומרים לך כמות מסוימת שאתה צריך להביא, ומקמתים אותו, נותנים לו שיעור, או גובה מסוים, לא שייך להגיד שיש לי את הרוב, יש לי את הכמות, כי צריך את הכמות שאמרו לך. אז איפה נאמר הדין שרובו ככולו? כאן רב חיים אמר, הדין הזה נאמר שהדין הוא להביא יחידה, לא להביא שיעור. וכאן מה אדם יכול לומר? כשיש לי את רוב היחידה, מבחינתי היחידה קיימת. בואו אני אביא דוגמה לזה. הדין של רוב כוס. אדם צריך לשתות רוב כוס. בליל הסדר לא נאמר שאדם צריך לשתות ארבע רביעיות של יין. זה לא נאמר בלשון של שיעורי. לו זה היה נאמר כך, אז אדם באמת היה חייב לשתות 4 רביעיות שלמות. למה נאמר? שאדם חייב לשתות 4 כוסות, 4 יחידות של שתייה, שמה השיעור של כוס? מה מגדיר כוס? כוס זה לא כוסית של השנאפס, כוסית, כוס זה שיש בו רביעית. עכשיו, כשאדם שותה את רוב הכוס, מה אני יכול לומר עליו? הכוס הזאת שתו אותה, למרות שלא שתית את כולה. כי מה ההוכחה המאוד חזקה שבליל הסדר זה דין של כוסות ולא דין של שיעורים? מה הדינו של אדם שיש לו כוס של סיסרה, יש לו איזה גביע שיש בו 10 רביעיות, כן? כמה הוא חייב לשתות ממנו? הדין הוא שהוא חייב לשתות את רובו. למה? כי אם אתה לוקח את הגביע של סיסרה, איזה חבית בירה כזאת, כן? ואתה שותה קצת, אז לא ש... מה? הכוס הזאת לא שתו אותה. כי הדין של כוסות איננו דין של כמויות. זה דין של יחידות. עכשיו, כאן שייך לומר, רובו ככולו. אלו הדברים שידועים בשם רב חיים. אני חושב שבמידה מסוימת אפשר לקחת את הדברים וגם להכיל אותם על הנושא שלנו, זה מקצת היום ככולו. במידה, ואני אומר שאני זקוק לכמות של ימים שיעברו, או של דקות, או של... אם אני זקוק, לא שייך להגיד שאם לא הכל עבר, שזה עבר, כן? אולי היו אומרים ככה, לשבת 7 זה 7 ימים. מה ההגדרה של יום? 24 שעות. כמה דקות? 1440, נכון? עכשיו לא צריך לשבת כך וכך דקות 7. לא שייך להגיד, אז בבוקר שייך, נגמר, כן? תספור את כל הדקות. מולו זה אני אמר מעין רעיון של שיעורים, אז לא שייך להגיד קצת היום ככולו. וכנראה שבשבעה אני אמר דבר אחר. מה אני אמר בשבעה? צריך לעבור פרק זמן, תקופה. אני אפילו הייתי מתנסח, האם 7 זה 7 ימים או האם זה שבוע? שכאן היכולת לדבר על מקצת היום ככולו הוא רק מתאפשר במידה במה אנחנו אומרים. כשמדובר על תקופה, אתה צריך לעבור שבוע. אם עבר השבוע, מה אני יכול לומר? אפילו מגיע היום האחרון שלו, עשית השבוע. רוצים הוכחה? תראו איך החיילים או הילדים בישיבות, מתי נגמר השבוע שלהם? אני למדתי בישיבה עד היום, אבא שיעורים ביום שישי, אבא מיטל, מתי נגמר השבוע שלו, רב יהודה? יום 50, נכון? אני צודק? כשאני הייתי חייל קרבי, גם, לא חלמת לצאת הביתה לפני יום שישי, זה בכלל לא היה הווה אמינה בכלל, כן? היום יוצאים הביתה יותר, כן? כלומר, אני... מה?
קטנו השיעורים.
קטנו השיעורים. לא, אבל אתה יכול לדבר, אני נותן שבוע עבודה, ואני עובד 5 ימים. תגידו לי, מה זה? כי אתה לא מצופה לעבוד 7 ימים. חושבים ביחידות של שבוע. אז מה אומרים? רוב השבוע כשבוע, כן? משהו מעין זה קיים במקצת היום ככולו. אני רוצה להגיד שעברה תקופה, כשמגיע החלק האחרון של התקופה, היום האחרון, אני יכול להגיד, אם אתה עשית חלק מהיום הזה, אז אפשר להגיד, עשית את התקופה הזאת. אבל עצם ההנחה היסודית, מה שעומד פה למבחן זה, אם יכול למצאת היום ככולו, האם אני צריך לסיים יחידות שלמות או כמויות של זמנים, או אם אני מסיים תקופה. אני אתן דוגמה מאוד תחום הלכתי, שבו מעיקר הדין יש מקצת היום ככולו, רק כשאנחנו למעשה לא נוהגים אותו. וזה תחום של 7 נקיים. 7 נקיים מאוד מאוד דומה במבנה או בחשיבה לשבעה. האם צריך לספור 7 יממות, או האם צריך לספור תקופה של שבוע. עכשיו כאן אני אומר, יש ראיה מאוד ברורה בדיוק בדבר שאנחנו חוזים בו גם פה, רק ששם זה יותר ברור, וזה ששבעה נקיים חייבים להיות רצופים. עד כדי כך הם חייבים להיות רצופים, שלא די, שלא רק ראיית דם, או במקרה שמדובר בזב, זיבה, תסתור אותה, אלא היום חייב להיות נקי לגמרי מכל תומות. כמו למשל, אם זב רואה קרי במהלך 7 נקיים, זה סותר את 7 נקיים, או... וביחס לאישה, אם אישה פולטת שכבת זרע, אי אפשר לספור את היום הזה כיום נקי, למרות שהיא לא ראתה בו דם. זה היסוד של כל חומרת תרומת הדשן, שצריך את הרסק טרה, אפשר לעשות רק 5 ימים, ביום 50 מהראייה, כן? כדי לשלול אפשרות שהיא פולטת שכבת זרע, אפילו אצל האשכנזים, הפסק הוא אפילו אם אין איזה חשש מציאותי. למה? כי מה אוהבים לעשות כמו אבא שאול? מה עושים? פקלים. מגעצים את הכל, לא צריך לחשוב. לכולם יש אותם הוראות, כן? זה בגדול הרעיון, אבל מה אני רואה שם? שאין טעם לשיבה אם לא, סליחה, לשיבה נקיים אם הוא לא תקופה רציפה, כי זה לא שיבה ימים, זו תקופה, תקופה של שבוע. לכן גם מה חייבים, מעיקר הדין, זה נפסק להלכה שזה מעכב. חייבים לספור את היום הראשון ואת היום השביעי, אם לא סופרים את הקצוות, זה נופל. נופל הכל. למה נופל הכל? לא צריך לספור אחד, שתיים, רק כך שהגעת בסוף, שסימן את השבעה ימים. אתה צריך תקופה, אתה צריך לתחום אותו מראשו ועד סופו, לחתחיל, אתה צריך לספור כל יום, ופעמיים ביום. אבל זה לפחות המבנה. עכשיו שם אני אמר, שנפסק היום כחולו, דהיינו, אפשר כבר לטבול מתי? ביום השביעי. עוד לפני שזה מסתיים, ואז לחכות לערב שמש. עכשיו, בתפילת נידה, כמובן חששו שאנשים יתבלבלו, יגידו רק בו טבלה, מותר, אז תפילת נידה טובלת רק בלילה, וכו' וכו'. כן, אבל מעיקר הדין זה שייך, למה? כי התפיסה שם באופן מובהק, באופן הלכתי, הוא שנבד התקופה. עכשיו, מה קורה בדיני השיבה? אז פה באבא שאול, ובזה שהוא מפעיל ביחס לשיבה את מקצת היום כחולו, אם כמובן הוא מסכים כל הלומדס שאני אמרה פה, כן, אז אפשר לומר שבעצם אבא שאול, מה התפיסה שלו, של שיבה? זה לא צריך לעבור פרק זמן של כך וכך דקות, או כך וכך יממות, אלא תפיסת היסוד שלי, שהוא רואה את השיבה כתקופה, או כמעט הייתי אומר, זה לא שיבה, זה שבוע. ועד כך מגיע היום האחרון של השיבה, ואפילו קיימת את היום האחרון במקצת, כלומר, ישבת שיבה, בואו מיד נראה, הגמרא מגדירה בצורה ברורה, למה הכוונה? כלומר, עמדו מנחמים אצלו, גם ניחמו אותו באותו יום, כן? אז אנחנו מחתנו אומרים, עשית שיבה. או בלשון אחרת, מה שעולה בדברי אבא שאול, זו תפיסה מסוימת של שיבה כתקופה רציפה. כן, אני קורא את הדברים בפנים. אומרת הגמרא, כסבר אבא שאול, מקצת היום כחולו, ויום שביעי עולה לו לכאן ולכאן. אפשר כבר להתחיל את השלושים ביום השביעי. אמר רב חיסדא, אמר אבינה בר שילה, הלכה כאבא שאול. אומרת הגמרא, ומודים חכמים לאבא שאול, כשחל שמיני שלא להיות, בשבת ערב הרגל, שמותר לגלח בערב שבת. כן, דיינו, יש פה מקרה ששבת הולך להיות ערב הרגל, והוא יהיה היום השמיני, אבל מה לעשות ש... אי אפשר בשבת, אז חכמים... מתירים להקדים את זה ליום השביעי. אומרת הגמרא, כמן אז לעד אמר רב, אמר רב, אבל, כיוון שעמדו מנחמים מאצלו מותר ברחיצה, כמן כאבא שאול. כן, וכאן רק משהו על הביטוי הזה, עמדו מנחמים אצלו, אני אקריא לכם את לשון הרצווה, אומר הרצווה, כיוון שעמדו מנחמים מאצלו פירוש ביום שביעי מותר ברחיצה, וזהו שנהגו לבוא, דילקתי קצת, ביום שביעי להפסיק אבלותו, ונהגו לעשות כן בעשרה שאין שורת מנחמים פחותה מיהוד, מיהו, אם לא באו לו מנחמים בשביעי, אינו צריך להם בשמיני, שכבר שלמה אבלותו מאליה, ולהפסקת יום שביעי שיהיה מקצתו כחולו, הוא דבי לו. אבל לשון אחרת, יש לך שתי אופציות איך להפסיק את השיבה שלך. אם באו מנחמים והקימו אותך, אז אפשר לחדול אותו כבר ביום השביעי. אבל אם לא באו, אז אתה מחכה עד סוף היום השביעי, אבל כשהימים, כשהתקופה הסתיימה מאליה, זה הסתיים. אבל הוא באמת אומר, צריך לעשות פעולה של הקמה. ככה גם נוהגים היום למעשה. שבאים אנשים אחרי התפילה, יש לנו עשרה, מקימים את האבל, את האבלים, אומרים להם לקום מאבלם. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר אביי הלכה כאבא שאול ביום שיבה. ומודים חכמים לאבא שאול ביום שלושים, ואמרים להם מקצת היום כחולו. כאן אומרת הגמרא דבר פשוט מתוק, שמשתלם עם כל מה שנאמר קודם בשיטת חכמים. ועוד שביחס לשיבה, מה חכמים סוברים שלא אומרים מקצת היום כחולו, ביחס לשלושים מה חכמים סוברים שכן. למה שיהיה הבדל בין שיבה לשלושים בדין מקצת היום כחולו? אז הדברים מוסברים, לא כמו שאני אמר קודם. חכמים, הרי מה סבורים על אבלות שיבה, שאפשר לקיים אותו בפוז? זה מפורש במשנה. אתה, לא, זה לא מפורש במשנה, זה אולי מפורש, זה מפורש בתוספתא. כלומר, זה רק מוגבל לקובר מיתו שלושה ימים, אבל מה דין קובר מיתו שני ימים? אתה יושב יומיים שיבה, עושה הפסקה וחוזר, או בלשון אחרת, זה לא כמו שיבה נקיים. זה לא התקופה רציפה, זה לא שבוע, זה בעצם לפי חכמים, מה? זה שבעה ימים. זה שבעה ימים, לא רצופים. אם זה שבעה ימים, אז אין דין מקצת היום ככולו. לעומת זאת, בשלושים. שמה באמת, הדין של שלושים הוא דין של תקופה רציפה. אני חוזר גם לדעה שימים בטלו, סליחה, גזירות בטלו, ימים לא בטלו. אבל אם יתגלח האדם, מה אמרנו קודם? לא אומרים, תעשה עכשיו עוד, עד עכשיו היית 12 ימים בלי להסתפר, עכשיו תספור עוד 18 ימים בלי להסתפר. אין טעם לדבר הזה. כי לא להיות מסופר 18 ימים, אין איזה משמעות. אני יודע, בשיעור הבא אני אסתור את מה שאני אומר, אבל היום לומדים את הדף הזה. נגיע, איפה אני אסתור? אני כבר אגיד לכם. כשנגיע לזה שאנחנו עושים fast forward לשלושים, כשיש בה, כשיש מה? כשיש רגל, אז סופרים אותו כמו, נגיד בראש השנה, סופרים אותו כמו שבעה ימים. כאילו, שמיני עצרת, סופרים אותו שבעה ימים. רגע, אבל אם אני אומר לכם שאין טעם, אז אז אני אתלבט, בסדר? אבל היום אני לא יודע את זה, היום אני יודע את הדף פה, כן? בשלושים מקובל על כולם, לפי הדעה הזאת, שהוא בנוי על תקופה, זו תקופה, אין טעם לעשות שלושים לא רצוף. כי כל הרעיון של שלושים בנוי על ההצטברות של הזמן, לכן יש לו מקצת היום ככל, הגיע היום השלושים, אפשר להגיד, אתה עשית שלושים, אתה יכול להסתפר. אבל בשבעה חכמים חושבים שהוא לא שבוע, הוא שבעה באמת. כן? סליחה? אני יודע, חשבתי שמישהו ישאל את זה, זה נכון, אז כי בכל זאת זה לא בנוי על דקות, בנוי על יממות, אבל צריך שהיממה האחרונה תסתיים. אתה צודק שלכאורה, מזה שהיממה הראשונה יכולה להיות חלקית, אז גם היממה האחרונה יכולה להיות חלקית, אני מסכים. אני לא יודע לגמרי הסבר, אבל בכל מקרה, אני חושב שדברי הגמרא פה מוסברים כמין חומר, שהגמרא כאן מבחינה בשיטת חכמים בין התפיסה של שיבה לבין התפיסה של שלושים. לעומת זאת, הגמרא ממשיכה ואומרת כך. רבא אמר הלכה כאבא שאול ביום שלושים, אין הלכה כאבא שאול ביום שבעה. או במילים אחרות, בדעת רבא, חכמים חולקים על אבא שאול, הן ביחס, המחלוקת היא כפולה. אבא שאול אומר מקצת היום ככולו, גם בשבעה וגם בשלושים. חכמים חולקים, ואנחנו להלכה מה עושים? מבחינים ביניהם. על זה אומרת הגמרא, נהר די אמרי, הלכה כאבא שאול בזו ובזו, ואמר שמואל הלכה כדברי המקל באבל, וכך באמת נפסק להלכה, שיש לי קצת היום ככולו בשניהם. אני רק מעיר, שאם אכן הניתוח שנעשה פה הוא משכנע, שיש מחלוקת מהותית בין אבא שאול לבין חכמים, האם מדובר בשבעה או בשבוע. אין מדובר בתקופה רציפה או לא, לכאורה צריך להיגזר מזה מחלוקת נוספת, שלכאורה לא נראה מכאן שזה קיים. אומנם זה יעלה בהמשך הסוגיה, אבל לא באבא שאול, והוא לכאורה נוגע לסביב אותה שאלה, האם אפשר לעשות פועז באבילות, ובלשון אחרת, הייתי מצפה, שאם מה שאני אומר פה בסוגיה נכון, שאבא שאול יחלוק על חכמים גם ביחס לקובר מתו, שני ימים קודם לרגל, הוא יגיד, אין דבר כזה. וזה אני כבר אומר לכם, לפי עניות דעתי, זה ההסבר של ההלכה שהתקבלה למעשה. כלומר, תפיסת אבא שאול היסודית, שמדובר בשבוע, התקבלה, זו גם הסיבה ששבת לא מפסיקה. זה שבוע, אי אפשר פז. ויוד וכך, בסופו של דבר, צריך להתאפק את חף עמוד א' לגלות מי אומר את זה, וחף עמוד א' הגמרא תגיד, אז אם נהגת משהו מהאבלות, הוא חודל לגמרי, לא בודקים, הקיימת את עיקר האבלות. למה? כי לא שייך באבלות של שבעה פועז. לא שייך בו פועז, בגלל שהוא שבוע ולא שבעה. אבל באבא שאול עצמו, בשלב הזה בסוגיה, זה נראה יותר כשלב מעבר, מבחינת הפיתוח של השקלא וטריא. מצד אחד, לא נראה שהוא חולק על דין קובר מתו שלושה ימים, שגם הוא מתבטא כשם שמצוות שלושה מבטלת גזירת שבעה. והריטב"א דייק את זה לדעתי בצדק. שמלשונו משמע שמקובל עליו, שזה רק בשלושה ימים ולא בפחות. מצד שני, עצם ההפעלה שמקצת היום ככולו, מלמד שעומק המחלוקת בינו לבין חכמים הוא לא רק האם להשוות את שבעה לשלושים, אלא יש לו תפיסה אחרת של שבעה מאשר חכמים. אז בהמשך הסוגיה, הדעה הזאת תיאמר במפורש, כנראה יש פה איזה שלב ביניים. אבל פה נמצא, פה, בשלב הזה בסוגיה, תמון הגרעין, של הפסיקה שלנו. כל מי שאומר, וואו, הלכה קדומה אמרה שמי ש שרק מי שלא קיים את עיקר האבילות, רק מי שקיים את עיקר האבילות, הרגל יחדול לו, נגד זה באה התפיסה והיא אומרת, אנחנו גם לא מוכנים לקבל פרס באבילות. ואני מדגיש בעיקר מה הסיבה שלא שייך פרס באבילות. למה זה לא שייך? כי אני חוזר לשיעורים הראשונים, אם האבילות, היסוד שלו הוא היסוד הנפשי. האבל שהאדם חווה אותו בתוך אחרי נפשו, איך אפשר דבר כזה לעשות לו פרס? עכשיו אני לא עצוב. אני מחר, אני עוד שבוע יעצוב. זה לא שייך הדבר הזה. או שאתה בתוך זה, או שאתה לא בתוך זה. אולי נגזור לך את זה. אבל נגיד לך, יהיה לך, לא יהיה לך, יהיה לך. אני חושב שהסוגיה פה מניחה את היסודות להגיד, הדבר הזה הוא גם לא מתקבל על הדעת.
אחד שלא מרגיש את החופש בפסח, מה, הוא נגיד שהוא לא חווה את הפסח? זה לא, אפילו עושים דברים נגד הרצון הפרטי והאישי שלי.
קודם כל זה נכון, כן? זה עוד חידוש, כן? אבל כן, זה נכון, אז מה?
אז גם לגבי אבילות, אפשר לעשות את הטכניקה של אבילות, זה הרגע של אבילות.
אז זה לכאורה מה שקורה וקובע מטר שני ימים. ואני רוצה לחזור, אנחנו נקרא את הברייתא תכף. אני רוצה לחזור לשאלה, מה בדיוק קורה אז בחמישה ימים אחרי הרגל? מה, אפשר שבועיים לשגע את הוועד החסד שהביאו לו ארוחות ונחמו אותו ובניינים וזה? אני רואה, הברייתא מדברת, זה מחלוקת בבבלי, ירושלמי, זה בלגן. לא, זה בלגן. בעצם מה התפיסת הבבלי בסופו של דבר? או שעושים את השיבה כמו שצריך, או שלא עושים. אבל להתחיל לעשות חצי, שלושת רבעי, זה... הם כאילו מתנגדים, עכשיו אני אומר, ההפעלה שמצאת היום ככולו היא במקום. כי אני מסתכל על זה, האם קיימת את מה שנקרא שימה? אני חוזר לאותה גמרא שקודם ציינתי שהיא לכאורה נגד כל מה שאני אומר, אבל היא גם מקיימת אותו. דיינו, אם אני בא ואני אומר שברגע שחדלו האבלות, כולם מכירים את ההלכה, לכן מה שהיה עצמי לדבר על זה. אדם קבר מתו שלושה ימים, או יומיים, והרגל חדה לו את האבילות, אני סופר את החצי יום או יום שהוא ישב, כאילו הוא ישב שבעה, כאילו כמה ימים ספרו לו שלושים? שבעה ימים. אבל הוא עבר רק יום, איך אני סופר שבעה? מה התשובה צריכה להיות? כי הוא מבחינת תקופת השבעה, מה נאמר? עשה אותו, הוא עשה תקופה. הייתי אומר, הוא לא עשה שבעה ימים, הוא עשה שבוע מקוצר. אי אפשר לעשות שבעה ימים מקוצר, אבל שבוע אפשר לעשות מקוצר. זה כמו, ברגע שאני תופס שזה יחידת זמן אחת שאני בדרך כלל עושים אותו במהלך שבעה ימים, ברגע שאני תופס אותו כתקופת זמן, אז אני יכול לדבר בשפה הזאת שאפשר לחזור אליו, שאפשר לעשות חלק ממנו, שאפשר לראות כאילו עשית עוד כולו, כי אני בודק את התקופות. אז בעזרת השם בשיעור הבא אני רוצה קצת לדלג, אני הייתי מאוד רוצה ללמוד לפי הסדר, אבל זה פשוט נראה לי לא הגיוני לחכות עם זה עד דף חף דלת, זה עוד חודשיים, שלושה, לא יודע, כאילו יש היגיון רק את זה להשלים ואז לחזור לחף, כן? אבל מבחינת התפיסה היסודית, זה מה שהסוגיה מבשלת פה. לעומת זאת, שיטת המשנה בפשוטה ושיטת חכמים, אין מקצת היום ככולו בשבעה. צריך לקבור מתו דווקא שלושה ימים. בפחות מי קובר מתו שלושה ימים, הוא יעשה... היא תופס את זה לא כתקופה, אלא באמת יותר כשבעה ימים, שצריך שבעה ימים להפגין אבילות ולעשות אותו. יש פה כנראה מעבר תפיסה. אני אומר, אבא שאול הוא לא התפיסה שלו עד הסוף, אם זה לא טהור לגמרי. בסופו של דבר, הסוגיה תגיע למקום הזה. הסוגיה תגיד אפס פז, אין דבר כזה. אוקיי, תראו מה, איזה יחידה מאוד מפתיעה יש בגמרא הזאת, ויש איזו סיבה פשוטה. 30 יום מנהלה. פתאום פה צריך לשאול מדיין 30 יום. פה אני לומד איזה נושא אני לומד. מה עם רגל? איך הגיעו פתאום שעכשיו בוא נתחיל לדון ב-30? והתשובה היא, כי זה לב הסוגיה, וגם בוא נראה את התשובה. אומרת הגמרא, יליף פרה פרה מנזיר, כתיב הכה ראשיכם על תפרעו, וכתיב אתם גדל פרה שיער ראשו. מה להלן 30, אף כאן 30, ואתה מנהלן, אמר רמתנה סתם לזהירות 30 יום. אני זוכר כשלמדתי נדרים עם אבא לפני, וואו, אתה מתפשין מהם משהו, לא יודע, כמעט 30 שנה. מנדלת, שומע 30 שנה. אז הוא דיבר הרבה על כך שראשית נדר נזירות הוא מנדרי הקדש, הוא לא מנדרי איסור. כלומר, זה לא שהאדם גוזר על עצמו איסורים, אלא נדר הקדש הוא נדר שאדם מתחייב לתת. וזה נדר הקדש. ומה הוא מתחייב לתת? יחידת נזירות.
אני גם אומר שזה בחלק תולי בשאלה שלא זכור לי שהוא דיבר עליה בשיעורים, אבל כתבו על זה לא מעט, ואיך להבין את כל עולם הנזירות. יש שרוצים בפרשת הנזירות לחדד, שהנזירות זה לגדל לעצמו מעין...
נזר.
נזר, כן? מי שמקריח זה קצת בעיה, אבל הוא רוצה לגדל לעצמו איזה נזר, כן? והוא כאילו מאתר את ראשו, יש כל מיני דעות, מה היה, אבל כאילו צריך לייצר פרק זמן, זאת בעצם יחידת נזירות, יחידה אחת היא 30 יום, ואז מה אנחנו עושים? אתה מקיים. כלומר, עכשיו, למה יחידת נזירות היא 30 יום? כי יחידת גידול השיער היא 30 יום. יש לזה ביטוי מאוד חזק גם בהלכה ביחס לכהנים. לכהן נאמר שאסור להיכנס למקדש פרוע ראש, מה זה פרוע ראש? אם הוא לא ראה ספר, 30 יום. זה יחידת הזמן של גידול שיער. איך זה נכנס לסוגייתנו העניין הזה, שאיך יודעים את זה? אני חשבתי יהודים, כי הסתכלו על אנשים ורואים שזה קורה, אבל תראו, הגמרא יותר חכמה ממני. מי תימא אמר קרא, קדוש יהיה, יהיה בגימטריה, תלת עיניו. טוב, אני לא יודע להסביר גימטריות, אבל ברור שמה שהסוגיה הזאת אומרת הוא, שהשלושים של אבלות, נלמד מנזיר ומילים אחרות, היות ועיקר הדין של שלושים שמצוין בכל הסוגיה הזאת הוא גילוח, אז זה פרק זמן של גידול שיער. ואני חוזר עכשיו עוד פעם לדין, פעם הסירית אני אגיד, אז לכן אני בריח ורגל, אומרים לך להתגלח, אי אפשר להמשיך שלושים שהיו 20 יום, זה לא שייך. כל השלושים תופסים משמעות שהם פרק זמן, שהם יחידת זמן. לכן יש בו מקצת היום ככולו, כן. שצריך עד הסוף. אדע לך שבמשניות בנזיר, אני לא הבאתי פה עכשיו את הירושלמי, אבל אתה מודד אותי לעשות את זה, יש סוגיה בירושלמי שמשווה בין השאלה, האם יש לי קצת היום כחולו באבלות, ויש לי קצת היום כחולו בנזיר. מה שדנים שם זה מה דינו של מי שנזר שתי נזירויות. ואיזה יום הוא יכול. אז אני בא על חוף שלך, הלל, תזכיר לי, בסדר? אני אשתדל לזכור בעצמי. לבדוק את הנושא הזה, אבל זה ממש השוואה גמורה. כל ההשוואה היא כשלושי מוצג בסוגיה הזאת כיחידת זמן של גידול שיער. הוא ככה מתואר. עכשיו ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבון אברי דרב יהושע, הכל מודיעין כשחל שלישי שלו להיות ערב הרגל, שעשו ברחיצה עד הערב. מי זה הכל מודיעין? כאן די ברור, על רקע הסוגיה קודם, שגם אבא שאול, שהוזכר קודם, שאנחנו אומרים קצת היום, ככולו. ואדם אפילו ביום השביעי, מה יכול לעשות? למרות שהוא עדיין בתקופת השבעה, מה הוא יכול לעשות? אם הוא חד ערב הרגל יום השביעי, מה הוא יכול לעשות? לגלח. אם זה בתוך השבעה, כלומר, הרבה ראשונים אומרים פה כדבר פשוט, לא דווקא יום השלישי. הוא הביא את היום השלישי בגלל שהמשנה אומרת קובר מתו שלושה ימים, אבל אפילו יום רביעי, אפילו יום חמישי ואפילו יום שישי, אין מקצת היום ככולו. אלא מה אנחנו אומרים? אנחנו מצטערים, בערב הרגל אתה לא תגלח, אלא מה הדין? אני קורא עוד פעם, שעשו ברחיצה עד הערב. אבל מה הסיבה שלא מדובר על גילוח? כי האדם הזה עדיין בשבעה, וגילוח הוא האיסור המובהק גם של שלושים, רחיצה הוא איסור מובהק של שבעה. אז אומרים, האיסורי שבעה לא מותרים לך, שהם גם הכנות לחג, לפני חג יהודי צריך להתרחץ, צריך למקווה, כן, אז גם זה לא הותר לך, אלא זה עד הערב. וכאן אני ממשיכה הגמרא, כניסיין את המשפט, אמר רב נחמיה ברי דרב יהושע, שכחתינו לרב פאפי ולרב פאפה דיית מבק האמרי, הלכה כרב הונה ברי דרב יהושע, איקה דאמרי אמר רב נחמיה ברי דרב יוסף, שכחתינו לרב פאפי ולרב פאפה לרב הונה ברי דרב יהושע דיית מבק האמרי, הכל מודים שאם חל שלישי שלא להיות ערב הרגל שעשו ברחיצה עד הערב. וכאן בראשונים יש דיון מאוד מאוד ענף וגם כולל מחלוקת גדולה מאוד, מה ההבדל ביניהם. למה אני אומר לאדם ביום השביעי שלכאורה השיבה לא הסתיימה, לך תגלח, לעומת זאת בכל יום אחר של השיבה אני לא אומר לאדם לך תרחץ. למה לאדם הזה אני אומר תיכנס לחג מלוכלך, מסריח, לאדם הזה אני אומר, תגלח. כאן אני רק אעיר, שפשוטה של לשון הגמרא, וזו גם שיטה מפורשת של הרמב״ם, ממש מפורש, שאכן זהו הדין, שב,
מהלך השיבה זה עד הערב, הוא אסור בכל איסורי שיבה עד הערב. לעומת זאת, ביום שביעי, אומרים קצת היום כחולו, הבאתי את זה בדף, מי שרוצה לראות, הרמב״ם כותב, הקוברת מיתו, זה שורה 35, שבעה ימים קודם רגל מן הרגלים, או קודם ראש השנה ויום הכיפורים, בטלה גזירת 30, הוא מותר לספר או לחבס בערב יום טוב או בערב יום הכיפורים, שבקצת היום כחולו, דברים מאוד ברורים. לעומת זאת, מה הוא כותב בהלכה הבאה, בהלכה וב? חל שישי שלו בערב הרגל. ואין צריך לומר חמישי או שלישי, אינו מגלח ולא בטלה ממנו אלא גזירת שבעה בלבד. ואינו מותר לרחוץ ולסוך ולעשות דבר עד שייכנס יום טוב. ויום טוב מפסיק שער השבעה. הדברים מפורשים וברורים, וזו גם שיטת רשי. רשי כותב פה, אני קורא, שאסור ברחיצה על הערב, זה ודאי שלוש שלימים בעינן, כותב רשי. ולערב רוחץ בצונן, או ימתין עד חולו שמן ברחץ בחמין. פה קפצו הרבה מאוד ראשונים, ושאלו לעצמם, על מה ולמה? ובאמת יש ראשונים שהתקשו מאוד לקבל את הפער הזה, ולכן הציעו כל מיני צמצומים לדין הזה. מיד נראה את הדברים. אבל פשוטם של דברים, לא רואה הסודות שאמרו עד פה, הם פשוטים לגמרי. אתה רוצה להעיר את זה?
לא, הוא לא סיים את השיבה.
מצוין. בוא נאמר את זה בצורה הבאה, אני אזדקק בעיקר להגדרה שנתתי קודם, שקצת היום כחולו, כפי שאתה אומר, זה אדם שסיים את השיבה. אני בעצם מה אני אומר קצת היום כחולו? קיימת התקופה של שבעה ימים. ולכן, אני אומר, עמדו מנחמים מאצלו, אתה יכול לקום, ואתה לא צריך לקיים את היום השביעי על השקיעת החמה בעדיקות, כי מבחינתנו עשית תקופת זמן. לעומת זאת, מה קורה כאן? פה ודאי לא מדובר שהאדם הזה השלים את השבעה. אלא מה בעצם קורה? כשמגיע הרגל, מה אני אומר לו? זה קוטע אותו, זה לא משלים אותו. ולכן לא שייך ביום שלישי בבוקר מה להגיד, ערב יהיה רגל, איך תתכונן לחג? מבחינתי הייתי אומר, אתה לא אדם שצריך להתכונן לחג. עכשיו אני אשתמש בהגדרות, אתה אדם שלא מתכונן לחג, כי לחג מתי מתכוננים? רק בשלושי. בשבעה לא מתכוננים לחג. כלומר, מה שקורה ביום שביעי, מקצת היום ככולו מעביר אותך, אומר סיימת את השלושי, את השבעה, עכשיו אתה בשלושים, ובשלושים אני חוזר גם להגדרה שנתתי קודם, מה דוחה שלושים? לא הרגל, מה דוחה שלושים? ערב הרגל, לך לספר. ולמה זאת בשבעה, לא השלמת, אלא זה קוטע. ולכן רק כשהרגל בפועל יגיע, מה אני אגיד? אז תקום. אני קם מלוכלך, אז תתרחץ במים קרים, תתרחץ אחר כך. אני קם עם בגדים מלוכלכים. בסדר, אז אתה לא הצלחת להתכונן לך, היית בישיבה, אין לנו טענות אליך. אבל הדין הפשוט שמסביר את ההבדל הוא שמקצת היום כחולו רק שייך, כשהשלמת. זה מה שחיים אומר, דברים פשוטים, כן? אבל המעניין הוא שהרבה מאוד ראשונים התקשו לקבל את זה, למרות הפשטות של הדברים. ולכן נאמרו פה כמה וכמה שיטות. כן, בוא נראה את התוספות על אתר. תוספות דיבור המתחיל שעשו ברחיצה עד הערב, כותבים, חרש בקוטרס ולערב יכול לרחוץ גופו בצונן, אינם מפניו ידיו ורגליו, אבל כל גופו בחמין לא, זה אסור לרחוץ ביום טוב. אינם יש לפרש בחמי טבריה, אינם לשטוף מותר, תדעי את הפרק קירה, אינם בחמין שהוחמו בקרקע, ואמר הפרק קירה, מחלוקת בחמין שהוחמו בכלי. ומה שכבר משמע, באמת זה כבר רשי נתן להם את הבסיס לזה, שהסיבה שאנחנו ברחיצה לא אומרים לך שתתרחץ קודם, זה כי אתה מסוגל להתרחץ מתי?
אחר כך.
בעצם לא, הם לא אומרים את השפה שנאמרה פה, שלפי מיטב הבנתי זה הפירוש הפשוט של הרמב״ם, נדמה לי שהוא אפילו מדויק מאוד בלשון הריף, שכן הריף כותב, רק שנייה, שנייה אחת. זה ביוד א' בדפי הריף, הריף כותב, כן, אני קורא דברי הריף, זה יוד א' עמוד ב' בדפי הריף, הריף כותב, מודים, הכל מודים, כשחל שלישי שלו להיות ערב הרגל, שאסור ברחיצה עד הערב, הוא הדין אפילו יום שישי, מה הייתה עם הדעקת, היא לא שלים, אבילות דידי, בול מה שחיים אמר. האבילות לא נגמרה, אז אי אפשר לה. פשוט כשהרגל יבוא, זה נקטע, כמו גיליוטינה. אבל הוא קוטע אותו איפה שאתה נמצא. לעומת זאת, ביום השביעי, זה נשלם, שלים אבילות, זה נשלם. אתה בא בשלושים, לך תתכונן לך, כן? אבל בתוספות פה כבר תחילת השפה היא שההבדל הוא שלמה אומרים לך בערב הרגל לגלח, כי אי אפשר לגלח לא ברגל וגם לא בכל המועד. לעומת זאת, למה הרחיצה, ההבדל הוא לא בין שבעה, בין אם זה נשלם או לא נשלם. ההבדל הוא לא בין אם אתה בשבעה או בשלושים, אלא ההבדל הוא אם זה רחיצה או גילוח. כי גילוח אי אפשר לעשות אחר כך, כי זה איסור שלושים של גילוח, ואילו שבעה אפשר אחר כך. ועל רקע זה עולה שאלה פשוטה, והיא כמובן מה קורה עם מי? עם עוד איסור שיבה שאי אפשר לעשות אותו בכל המועד, והוא כביסה, נכון. והדברים האלה, אני קורא לכם דברים שהראש מביא בשם הרייבד, כתב הרייבד ז"ל, הדלא אמרינא מקצת היום ככולו לעניין רחיצה, ושום די אפשר לי לרחוץ לאורתא. מה שאין כן בתגלחת ותכבוסת, שהרי אסור לגלח או לכבס מי שתחשך. ואף על פי שמותר לכבס ערב הרגל, מכל מקום אסור ללובשו עד שתחשך, דאבה כרחיצה, ואחי אמרינן דקמן, ובתוספות הרייבד שנפרש לפני הריבה, מקשה, מה ישנה מגילוח לשריה בשביעים, ותרץ זה ברחיצה ותכבוסת בתוך שבעה, החמירו יותר מגילוח. כלומר, ההבדל לא בין רחיצה לגילוח, אלא ההבדל הוא בין שבעה ושלושים. דאבה בתר שבעה, ולפי זה אסור לכבס תוך שבעה, אפילו ערב הרגל, הוא מסתבר כדברי הרייבד ז"ל. דאף כיבוס מותר תוך שבעה בערב הרגל, כמעט די אי אפשר לו לכבס בלילה, ואחר כתב הרמב"ן. זו מחלוקת גדולה מאוד בין גדולי הראשונים, בין הרייבד והרמב"ן לבין בעלי תוספות. האם זהו ההבדל? התוספות פה אצלנו הולכים בכיוון אחר, שאולי כשאומרים עד הערב זו לא הכוונה כמו הרמב״ם, שיום טוב ייכנס, אלא הכוונה קצת לפני יום טוב, כן? בואו נראה את הדברים בתוספות. אני חוזר לתוספות פה ביוטט עמוד ב', אומרים תוספות, ואם תאמר, מה יש נדע לא אמרינה, נקצת היום כחולו בשלישי ובשביעי לרבנן, ובשביעי לאבא שאול, שרינה, על ידי מקצת היום כחולו. וחיתם, מה משום די אפשר לרחוץ ביום טוב, לא יהיה ניבול, תן לך רחיצה לקיבוס מייק על הממה. אז מה תשובת הרייבד? שאין הכנה מכיבוס מותר, כן? ואומרים תוספות, ואין נראה לרי דקיבוס שרי בשלישי. כלומר, הרי העלה על דעתו את מה שהרייבד אומר, ומה הוא אמר? לא יכול להיות. ויש לומר, ובאבילות שבעה חמיר תפה. בדיוק מה שאני אמר פה בדברי ראש, אני עוד פעם מציע לא לדבר במונחים של חמור קל, לא חשיבה כמותית, אלא חשיבה איכותית. אני חוזר על ההגדרה היסודית שכבר ניתנה פה. שהרגל קוטע את האבלות כשהרגל נכנס, ואילו ב-30, מה שדוחה זה לא הרגל, מה שדוחה זה ערב הרגל. אוקיי. בהג מפרש, הוא הדין רביעי וחמישי, אסור עד הערב, עד כאן פרשו בתוספות. והרית פרש, עד הערב, היינו מבערב יום טוב. ולהפוק, זה לא שרי מן הבוקר. כאן מה בעצם הוא אומר? במקצת היום ככולו על גילוח, התירו כבר בבוקר. רחיצה בניגוד לרשי, אין הכוונה שהתירו אותו מתי. בעצם לא התירו אותו, אלא רוחה בלילה, הכוונה קרוב, קרוב לרגל. וזו דעה שמופיעה כאן בתוספות, שמה שמעניין מאוד זה לראות מה קרה עם הדעה הזאת, או איך היא מופיעה אצל ראשוני גרמניה, אצל ראשוני אשכנז. שכן, הרביה מביא, ופה יש דיון מאוד ענף על זה, זה כמעט, זה לא נזכר פה כמובן בראשונים על אתר, זה הגיע לבית יוסף דרך אגות אושרי, שמצטט את הרביה, אבל יש לנו לפנות כל הרביה, היום אפשר לראות את זה, שם הוא מביא, אני קורא פה חלק, וזה אנחנו נסיים להיום, וראיתי רבנו זקני, הכוונה לרעבן, בלזר ברבי נתן, שכתב שלזמן עמידת מנחמים אצלו, היינו כשהתפלו עם האבל מנחה כבר, ואז הוא יכול לרחוץ אפילו בחמין ואפילו בגדים. פה תראו מה קרה. פשטות לשון הגמרא, וזו שיטת הרמב״ם, שהיא יושבת הכי יפה על לשון הגמרא,
שבמקצת היום כחולו, ביום שביעי, זה מהבוקר, עמדו מנחמים אצלו, ואילו ברגל, ביום שלישי, רביעי, חמישי, שישי, כשהרגל ייכנס, ייכנס לרגל איך שאתה. עכשיו, בא הראב"ן, ומצד אחד הוא מאמץ את הפירוש, שמותר רק קצת לפני הרגל, אבל על מי הוא מסב אותו? הוא מסב אותו על מי? על עמדו מנחמים אצלו. בלשון אחרת, אם עד עכשיו ההנחה בדיון הייתה שמקצת היום כחולו זה מהבוקר, פה אני חוזר לריטווה, כשהמנחמים יעמדו, המנחמים יכולים לעמוד מיד אחרי שחרס. אז הראב"ן אומר, זה אחרי מנחה. שאז בעצם מתי אני נמצא? סמוך לרגל. בעצם הוא בעצם לא מפעיל בקצת היום כחולו. כמעט הייתי אומר, הוא לא אומר את מה שכל מה שאני אמר, כל הלומדס שאני אמרה קודם לא מקובלת עליו. קודם הסברתי, בעצם השלמת את השיבה, לשון עריף, היא ממש אומרת את זה במפורז, זה נגמר. לא, זה לא נגמר. אלא מה, בגלל הרגל, מה אני אעשה לך? אני אקים אותך קצת לפני הסוף, אז מתי זה לכבוד הרגל? אחרי מלחם, שזה שעה, כמו שביום שישי, מה שאנשים שיושבים שבעה ביום שישי, אז הם יודעים, שבת לא מפסיק את האבלות, אבל פעלים מלחם גדול בבית, ואז מה אומרים? קצת לפני שבת, אז אתה יכול לקום ולהתכונן לשבת, כן? זה לא איזה פעולה של הפסקה כזאת, כן? אבל הוא ממשיך ואומר, אני קורא, אבל לא מגועצים לגזירת 30 לא בטלה, אבל הלוחות מותר, כיוון שעבדו מנחמים ביום שביעי, ואצלו כאבא שאול, ומצאת היום ככולו, ואני מדלק קצת למודגש שיקח נראה לי דאין לו לרחוץ עד שתעבור המנחה שעבדו המנחמים מאצלו וקלה אבלותו עד כאן יסודו. וזה מעיד הרביה, מי כאן לשון הרביה. ראיתי ניהוג שאפילו כשאכל 8 ימים ויותר משמונה, לא רק ביום השביעי שמה יכולתי לומר, הוא עדיין בשבעה, זה אפילו ביום השמיני מלך כל השלושים ויותר משמונה להיות בערב הרגל שלא היו רוחצים עד את תפילת המנחה. למה? מפני שנהגו בזמן הזה, אנחנו צריכים ללמוד את זה, בדין רחיצות גזירת 30, כלומר הפכו את רחיצה לאחד מגזירות 30, דגזרו הראשונים משום גילוח וגיוץ, ואז זה אומר, ויש היו מתאים ואמרו, אם נהגו בכל ימות השנה בערב הרגל, נתיר לרחוץ ולהחליף אפילו קודם חצות. מילים אחרות, אם זה מקום שאנשים כבר בבוקר מתכוננים, סליחה, שעוד לפני זמן מנחה מתכוננים, אז מה אנחנו נגיד? אני קורא עוד פעם, אז גם האבל זה כבר זמן ההכנות לחג. אני לא יודע מה קורה אצלכם בבית, אבל אצלי בבית, עד שמכניסים ילד למקלחת, מתבגר יותר קשה מילד קטן. ילד קטן, אתה מכניס אותו למקלחת, ומתבגר, אתה אומר לו, שמה חמוד, עוד שעתיים שבת, סדרו תורות, יכנסו, ואז דקה לפני שבת, בוא לכם מתכנס, הוא אומר לי, לא יכולתי להתקלח, אחות במקלחת עכשיו, אני אומר, לפני שעתיים, אמרתי לכם להתחיל, כן? הרבה יותר מסובך, אבל מתי מתקלחים, כן? אז המתבגר מתקלח אחרי הדלקת נרות אולי, אני לא יודע. אבל בכל מקרה, תראו מה הם אומרים. עוד פעם, אני קורא עוד פעם. אם נהגו בכל ימות השנה, בערב הרגל, נתיר לרחוץ ולהחליף, אפילו קודם חצות, אפילו קודם שמונה, רק שיזהר מגילוח וגיוץ, אם הוא שמונה ויותר משמונה קודם, אז אם מותרים בהשכמה. אז פה יש דעה שאם כבר הגענו ליום השמיני, אז ממתי מותר? כבר מהשכמה. וזה אומר הרביה, ולי נראה, כניוג הראשונים, להמתין עד הערב, ואפילו כשחל שמיני, או יותר להיות בערב הרגל, ולא מתיימי דרבינו זקני, שפרש עמדו מנחמים אצלו, היינו אחר תפילת מנחה. הוא אומר, על מקצת היום כחולו, דברי הראב"ן מופרכים. למה הם מופרכים? ולדבריו, איך יעתי כמה ש... זה לא מקצת היום כחולו, מה זה? תגידו לי אתם, מה זה אם אתה עושה את זה אחרי מנחה? זה להתכונן לרגל, זה הכל, זה לא... הרגל דוחה, זה לא מדין מקצת היום כחולו. הלו, כל היום עבר, איך זה יכול להיות? כן, וגם מה שכתב, ולא מגועצים, גם זה. ואז הוא מאיר, ודבריו סותרים, זה את זה, כן, משהו פה לא מסתדר. לכן תראו מה הוא אומר, לפי דרך האמת נראה בעיניי, דעמדו מנחמים אצלו, היינו בהתחלתו של יום שביעי, שזה דברים פשוטים שזה ככה. בשעה אחת או בשלוש שעות, ולא מיירי בערב הרגל, והיינו כאבא שאול, לא מקצת היום כחולו, הוא מותר מיד ברחיצה, שהוא מגזירת שבעה, וקודם שעברו שבעה ימים, אם הגיע ערב הרגל, ואף על גב זה בטלה ממנו גזירת שבעה, כדי קיים עלן, אפילו יום אחד, אפילו שעה אחת, אסור ברחיצה עד הערב, לעומת זאת, אם, מה? זה בתוך שבעה שהוא רוצה לחדול אותו, אז מה הדין? אז מותר לרחוץ מבעוד יום אחר תפילת מנחה.
אז יש לנו כך, אני מסכם, הדעות הקיצוניות הן דעות שאומרות, מצוות היום ככולו זה מהבוקר, כיבושלים, וברגל לעומת זאת מה אני אומר, אסור בכלל, כלום, יבוא הרגל, אז אתה קוטע. כנגד זה, יש דעות שרצו את לפני המנחה להכיל אותו גם על מה? על מקצת היום ככולו. בעצם שבוע מידות, אבל קשה מאוד לקבל את זה. והדבר היותר פשוט הוא שמקצת היום ככולו זה מהבוקר, אבל יש לנו פה מחלוקת גדולה בין הראשונים, בין ראשוני אשכנז לבין הראשונים האחרים, האם עד הערב הכוונה ממש עד הערב ולא תתרחץ לפני הרגל הזה, או האם הכוונה עד קצת סמוך לחג, כשיש לנו בתווך את שיטת הרייבד, שמה היא מדגישה? האם זה אפשר לעשות בלילה? או בלשון אחרת, אם אפשר לעשות בלילה, אל תעשה כלום ביום, ולכן רחיצה הוא אוסר, לעומת זאת, כביסה היות, ואין אפשרות לחבס בלילה, אז כביסה הוא מתאים. בסדר, אנחנו נעצור כאן, בפעם הבאה אני רוצה להשלים את הסוגיה פה, וכפי שכבר ציינתי קודם, לעבור לדיון שמופיע פה במשנה בין התנאים, מה קורה עם הצרד ומה קורה עם ראש השנה ביום הכיפורים, ולעבור לסוגיה בדף חבדלת בסוף עמוד א', שם הסוגיה עוסקת בשאלת איך מונים את ימי השלושים במקרה שהרגל מבטל שיבה. אני רוצה רק לקרוא משהו קצר לפרשת שבוע, היות בשבוע שעבר עולה השיעור אני מרשה להציע לקרוא לכם קטע מפרשת שמות. בסדר? אני יודע שאנחנו נוהגים פה לשבוע הבא, אבל פשוט צדה את עיני בשבת קטע בנציב שמאוד מצחן בעיני. אז אמרתי, טוב, אני אקריא לכם את זה בשיעור היום. וזה בתחילת פרק ד' בפרשה, שמשה רבינו במהלך המסע ומתן המתמשך, שבו הוא מנסה לדחות את קבלת השליחות, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. כאן הרבה מאוד פרשנים שאלו את עצמם, למה הוא טוען את הטענה הזאת? על איזה רקע הוא חושב שהם לא יאמינו לו? הוא בא הנציב ואומר, דווקא לי הם לא יאמינו. הוא אומר הנציב, זה לא שהם חשבו שהוא טוען, הם אנשים חסרי אמונה. אלא הם ימצאו פגם בי כשליח שדווקא בי לא יאמינו. מהו העניין הזה? וכאן תגידו לי אתם, אם אין פה הד ברור של שאלות בהיסטוריה היהודית שעלו גם בזמנו של הנציב עצמו. כותב הנציב כך, אני קורא. לא כתרגע להם חס ושלום כי מעוטי אמונה הם הבגאולה. שהרי אותי נבקשים וצעקו אל השם, אלא לא יאמינו כי נראה השם אל משה בייחוד. שלא היו יודעים את משה לגדול בתורה, הם לא דמיינו את הגואל שהם כל כך חלמו עליו, לא דמיינו שהוא ייראה כמו משה רבינו. היום זה קצת מוזר להגיד, אבל לא דמיינו את החלוצים או את הרצל, לא דמיינו ככה את החמור של המשיח, אני לא יודעת מה, לא דמיינו את זה כך. מה הם דמיינו? יהודים עם זקן, עם פאות, צדיקים, אבל בעיה אחת, שהיהודים האלה לא עשו שום דבר בשביל לקדם, כן, אבל לא דמיינו. משה רבנו, היום כולם יודעים, אדון הנביאים, אבל אתם יודעים איך הוא היה נראה ביניהם? בוא נקרא קצת. הוא לא היה נראה מועמד מתאים לתפקיד, למה? לא כי הוא מגמגם, לא בגלל זה. כותב הנציב, שלא היו יודעים את משה לגדול בתורה המסורה להם מן האבות ולא בחסידות. הוא לא ידוע כאיזה צדיק מפורסם. שהרי, תראו את הביוגרפיה שלו. בקטנותו גדל בפלטון של מלך. ועוסק בחוכמות, היה מסקיל, כן? ובכלל גדל אצל הגויים, כן? ומיד שבא לראות בצרת אחיו, תראו כמה סולידריות יהודית יש לו, הראה סיבה שברח מקר קדושת ישראל. בכלל היה איש מצרי, הלך למדיינים, אמר, אני לא רוצה להתעסק עם היהודים האלה. ומצד דעת בני אדם היה ראוי בסברה מי הקדוש ברוך היה אמור לבחור מישהו אחר. מי? שיהיה נגלה הקדוש ברוך הוא לאהרון, שהיה נביא עד כה במצרים. הם חשבו שאהרון יותר מתאים. גם נביא, גם היה איתם במצרים בכל הצרות. כן? אבל מה לעשות? וזה היה טעמו של טענת משה שיאמרו לא נראה אליך השם. כן, אני כמעט משוכלה, למרות שהנציב לפני הרצל, כן? אבל חיבת ציון כבר הייתה, זה כמעט ברור שהשאלה הזאת היא מעדדת ברקע. כלומר, האם הדברים תמיד נראים כמו שחלמנו עליהם, כמו שדמיינו אותם? אם אנחנו מדמיינים, נכון? שעל רקע הדברים שלו גם עולה פה דבר, אני חושב, מאוד יפה. הרי מה הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר אומר לו? אחרי שהוא עושה לו סדרה שלמה עם האותות, מה הוא אומר לו? הלו, אהרון, אחיך, הלוי, ידעתי כי ידבר, ידבר הוא, גם הנה הוא יוצא לקראתך ברכה ושמח בליבו. ובלשון אחרת, אפשר לשלב כוחות בין משה לבין אהרון. כלומר, אנחנו רגילים, אני חוזר לדוגמה הזאת, היפה של הנציב, כשאומרים מישהו שהוא לא כמו שדמיינו, הוא לא כמונו, אז אנחנו זה מאיים עלינו, או אנחנו מסתכסכים איתו. כלומר, אתה לא כמו שדמיינתי, או אתה לא הצדיק שרציתי, אז זה לא אתה. בעצם יש גם דרך אחרת, אם יש מישהו ששונה ממך, ואני אומר את זה אחרת, אפילו הוא עושה משהו שאתה לא עושה. במקום לפחד ממנו, במקום לראות איזה ביקורת עליך, למה אתה לא עושה כמו, תעשה דבר אחר, תהיה חבר שלו. תביא, אהרון יביא את מה שיש לו להביא, את הנבואה וכו', ומשה יביא את מה שיש לו להביא, ועד רבה, דווקא בגלל השוני, מה יש לנו פה יכולת? של הפריה הדדית, של כוחות הדדיים, וזה הרי התמצית של תורתו, של תלמידו הגדול של הנציב, תורתו של הרב קוק. מה לטוב.